גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 233, עד עכשיו הוא היינו 700 חוקרים וצוותי מחקר ופיתוח, וכרגיל בפרק הזה, שלושה רעיונות עם ארבעה בני שיח. יצירת תוכנית ללימודי רובוטיקה לילדים ונוער, בשר מתורבת ותהליך הכנתו, ובקרת שבבים למין צעצוע פרוטות ועד למחשבי על. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. לימודי רובוטיקה מאלף ועד זד, על פיתוחי החומרה והתוכנה ללימודים מהיסודי ועד לסוף התיכון.
אתה מתחיל ללמד לדוגמת רובוטיקה מידע מאוד מאוד בסיסי או מאפס ידע.
אוקיי.
שבעצם אתה נותן להם את תוכניות הלימוד משלב של באמת מה זה רובוטיקה. מכיר להם את העולם הזה, נותן להם קצת תרגילים ומידע שבעצם הם לא ידעו לפני כן. ולאט לאט אתה בונה את התרחישים ונותן להם קצת לגעת. כמו שאמרת, הילדים של היום צריך גירויים ברמה תמידית.
תהליכים ביצירה של בשר מתרביות.
אנחנו חברה שמתעסק בחלק של התהליך שנקרא התמיינות ואיחוי בין תאים. זה אומר, כאילו הסיפור של בשר מתורבת זה מתחיל עם תאי גזע. וצריך להפיק את התאים האלה, לגדל אותם בתרביות, ובזמן מסוים צריכים להגיד לתאים האלה שהם צריכים להתחיל תהליך של התמיינות, להפוך מתאי גזע לסיבי שריר.
והמקום שבו דואגים שכל שבב מחשב ייוצר בדיוק כפי שתוכנן.
למעשה, יש תכנון עבור ייצור השבב, ואנחנו רוצים, החברה שלנו עוזרת לוודא שבזמן תהליך הפיתוח והייצור שלו, הביצוע הוא כמו התכנון.
שלום לאנסטסיה אוצ'קובסקי וסגי גבע מחברת רובו גרופ, כך זה נקרא, אנסטסיה?
נכון מאוד.
רובו גרופ, קבוצת רובוטים, אבל אתם עושים דברים אחרים בעיקר. הרובוטים בסדר, אבל יש כאן הליך חינוכי גם.
אנחנו עושים המון בתחום החינוך, וזה מתחיל ממש מכיתות ג' מגילאים מאוד צעירים, ועד לאזורי התעשייה. והמטרה שלנו בסופו של דבר להנגיש את תחום הטכנולוגיה לכל השכבות, כל הרמות. זה כולל גם סימולציות וירטואליות, בפועל אנחנו הפלטפורמה של רובוטיקה וירטואלית הראשונה, וגם ציוד בשלבים הרבה יותר מתקדמים, גילי תיכון וצפונה, שמאפשרים גם לתרגל ולהתכונן לתעשייה.
סגי, אתה מזמן עברת את גיל בית ספר, אז צריך לחזור לשם כדי ללמד מחדש ילדים. לפני שניכנס ונצלול לתוך המחקרים של איך עושים את זה, איך זה מרגיש לחזור לשם וללמוד משהו שאני נדמה לי שאתה לא למדת בגילאים האלה, בגילאים של בית ספר, נכון?
אז קודם כל אני מגדל שישה ילדים, אז אני מאוד קרוב לעולם החינוך.
אני אתן לך שיטה טובה לזה. תמשוך אליך את המיקרופון, כך תדבר יותר חזק, ואז עוד טיפה, ואז אתה תוכל להשתלט על הכל. אוקיי.
אני חושב שאין כמו להתעסק עם ילדים ועם הדור הבא, ולהנגיש חינוך טכנולוגי. אנחנו רואים כמה פערים גדלים בין התעשייה לבין האקדמיות, ואני חושב שרובו גרופ היא קבוצה מאוד מיוחדת. היא בעצם מתחילה עם ילדים בכיתות נורא מוקדמות, כמו שאנסטסיה ציינה בכיתה ג', ובעצם מוליכה את הילדים והסטודנטים עד השלב שהם מגיעים ממש לתעסוקה ולחברות הפרטיות. וזה מה שמיוחד, שאנחנו יודעים לעשות את זה בכל הרמות.
נדמה לי שבדרך עוברים איזה 8200 או 504 או כל מיני יחידות כאלה, לא?
אנחנו מוכרים בכל העולם, אז כן, ישראל זה באמת שוק שאנחנו מאוד ציוניים ואוהבים, ואנחנו מוכרים בכל העולם.
וואחד שוק. תגידו, לפני, שוב, עדיין אנחנו בשלבי מה שנקרא ההיכרות הראשוניים, להיכנס עם תוכניות כאלה לבתי ספר מחייבת גם המצאת תשתית מאוד משמעותית, מאוד אחרת. זה לא הכיתה, אפילו שתהיה הכיתה החכמה, אבל פה אנחנו מדברים על רובוטיקה או על בכלל דברים אחרים. זאת אומרת, לבנות כל מיני מכונות, לבנות מערכים לוקחים דבר ממקום מסוים, שמים אותו במקום אחר, בדרך כלל זה המורה רוצה שיקחו את התלמיד המפריע מהכיסא וישימו אותו או בכיסא אחר או מחוץ לכיתה, אבל זה דברים אחרים. צריך לשכנע, או מה עושים כדי להכניס את זה לכיתה, אנסטסיה?
קודם כל, אני יותר אחראית על כל מה שקשור ל-K-12, ויותר על שזה אומר בעצם בית ספר.
כן.
ואנחנו...
אני לא סתם פניתי אלייך.
צודק. ואנחנו בעיקר שמים דגש על כל מה שקורה בצורה מקוונת. זה אומר שאנחנו בעצם לא דורשים אף ציוד. התלמיד והמורה כדי ללמד בתוך הכיתה, הוא לא צריך לרכוש שום דבר. צריך רק מחשב וגישה לאינטרנט, וזה גם אחד היתרונות מאוד מאוד משמעותיים של המוצר שלנו ביחס למוצרים נוספים בשוק. וכן, יש הרבה מורי רובוטיקה שמשתמשים במוצר שלנו, כי זה בסופו של דבר מוריד מהם את ההתעסקות בחומרה בשלב הראשון, ואחרי זה הרבה יותר קל להם לעשות את הקפיצה, כשכבר ילדים מבינים את כל העקרונות של האלגוריתמיקה, להעביר אותם למשהו שהוא יותר פיזי.
אוקיי, סגי, בוא נדבר רגע על המחקר, על סוג המחקר, כי זה מחקר אחר כדי להכין תוכנית לימודים בתחום הזה, ששניכם מתמצאים בו טוב, אבל עכשיו צריך להפיק אותו לחוברת הפעלה לכיתה. ממה מתחילים? זאת אומרת, איזה שאלות אתה שואל את עצמך בהתחלה, כדי אחר כך להפיק מהן את המוצרים הנכונים, להעביר אותם לכיתה?
אני חושב, בראשית, זה קודם כל מה המורים רוצים, ואיך לעזור להם ללמד, ומה הילדים צריכים. ואנחנו מאוד קשובים...
עצור, למ... עצור. אם הייתי מנהל בית ספר, הייתי אומר לך בחייך, תן לי חזון, אל תיתן לי מה, 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 מה אני צריך לעשות. אני יודע, חזון תן לי.
אני חושב שזה לתת לילדים לחשוב. ובכל דבר שאנחנו עושים משלב המחקר, אנחנו, בכל תוכנית לימודים שאנחנו בונים, אנחנו חושבים איך הילדים... יחשבו בעצמם, ואנחנו לא נוליך אותם לתשובות.
לא, אני הייתי עכשיו צריך, על סמך מה שאתה אומר, שזה בסדר גמור, לנסח את שאלת המחקר, אז זה היה בערך איך, איך, איך אני גורם, איך אני מגרה את הילדים.
נכון.
אוקיי, תציב להם פורטנייט וקדימה.
נכון. אז אני חושב שהחטיבת התוכנה שלנו, של אנסטסיה, בעצם מה שהיא עושה, זה מגרה את הילדים ברמת הסימולטורים, והחטיבה המקצועית, שהיא בעצם תעשייה 4.0, היא בעצם ממש נותנת לילדים לגעת, אחרי שהם קצת משחקים בסביבה של הסימולציות, באמת לגעת בסביבה האמיתית, ובאמת לבצע פרויקטים ולצאת בחשיבה מחוץ לקופסה, איך לבצע כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים.
ספר לי על, על ההתחלות, זאת אומרת, היה צריך לקחת את זה, לקחת את העניין הזה, את העניין הגירוי, להעביר אותו לאיזשהן קבוצות מיקוד ולראות איך הן מתנהגות?
כמובן.
אוקיי, זה שדה המחקר נניח, ואז איך עושים את זה?
אחד, מנתחים את התוצאות.
אוקיי.
מנסים להבחן איך היו התגובות של הילדים.
לא, מה שמת להם על השולחן? או על המסך?
אז זה מדברים כמו רובוטים, שזה יכול להיות רובוטים קטנים, גדולים, לגו רובוטים, עד רובוטים קצת יותר תעשייתיים, יותר לימודיים, כמו זה שאתה רואה בצד שמאל שלי. וכמובן לתת להם גם לשחק עם הסימולציות שלנו, לראות איך ניגשים, איך התגובות לזה, איך באמת הגירוי, האם הם באמת משתעממים מהר, כי היום הדור של היום משתעמם מאוד מאוד מהר. אחד הדברים שראינו במחקר, זה קצת כמו עם האייפונים והטאבלטים, שהם ממצים מאוד מאוד מהר את האפליקציות. אז באמת לראות את הזמן שהם באמת נשארים על התוכנות שלנו ונוגעים ברובוטים עצמם, ואז מנתחים ומגיעים למסקנות.
אנסטסיה, כל ילד, יש שיר על זה אפילו, כל ילד הוא פלא בפני עצמו. כלומר, אחד נשאב לזה מאוד, אחד פחות. אבל כולם מתעניינים נניח בנושא. פה צריך ליצור איזשהו מכנה משותף שמתאים לכולם. וזה החלק שלך.
בדיוק. מה שאנחנו עושים בפנים, א', אנחנו אוספים מלא מלא מידע על כל מה שקורה עם הילד בתוך הסימולציה, כדי לעזור בסופו של דבר גם למורה, לדעת איפה לכוון את הילדים יותר ואיפה פחות, וגם כל הקורסים שלנו בנויים משלבים, שבכל שלב יש לך גם משימות אתגר, יש לך גם טיפים, יש לך גם כל מיני יחידות. זה אומר שתמיד יש לך כמה רמות אפילו בתוך אותו שלב. וזה מאוד משמעותי. אני גם חושבת שאני אישית מאוד אוהבת את החיבור של החלק התכנותי יחד עם הסימולציה עצמה. אותי אישית זה מאוד מושך, כי אני רואה שגם הבנות שהרבה פחות נמשכות לתחום הזה, פתאום מוצאות הרבה יותר עניין, כי הן רואות גם את החלק הוויזואלי ויכולות גם לעצב לעצמם את הסביבה.
איך לא רציתי לדבר על מגדר? אבל כנראה שאין ברירה, אוקיי.
אני לצערי בדרך גם הקמתי עמותה לקידום ילדות ונערות בתחום הטכנולוגיה, אז אנחנו נשים את זה שנייה בצד, אבל זה בהחלט מאוד חשוב, והחברה הזאת עושה באמת את השינוי המשמעותי.
כשאת מביאה את ה... בואי נגיד את הערכה הזאת לכיתה, פה צריך להלהיב את התלמידים, זה לפי מה שאת אומרת, זה קשה, אבל אפשר, נכון?
השלבים בנויים בצורה...
לא, 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 חכי, את השלבים, את הילדים, אפשר להלהיב אותם על זה, נכון?
ברור.
אוקיי, עכשיו תלהיבי את המורה או את המורה.
קודם כל, יש קצת כאוס בעולם של חינוך טכנולוגי. יש מלא מלא כלים, מלא מלא אפשרויות, לא תמיד ברור במה להשתמש ואיך להשתמש נכון. ויש גם באופן כללי מצוקה של מורים בתחום. זה אומר שהם מנסים להביא הרבה יותר מורים לתחום הסטם, לתחום החינוך טכנולוגי, ושהם למדו את המקצוע, כאשר הם בעצמם לא בהכרח מגיעים מהתחום. אז מה שאנחנו מציעים זה א', הערכה השלימה שכוללת גם ערכי שיעור, גם מצגות, גם סרטונים, שזה משהו שהוא גם מאוד מאוד קל למורה להתחיל. אני אישית אומרת, אם ילד בכיתה ג' מסוגל, אז גם אתה בטוח מסוגל.
אני רוצה ממך, אני רוצה ממך עוד משהו. את מביאה ערכה, זה בסדר, תוכניות לימוד, אתה בוודאי מכיר את זה כבעל תעודת הוראה, תוכניות לימוד נראות כמעט תמיד אותו דבר, מין חוברת כזאת עם המון המון עמודים. אבל איפשהו צריך ליצור נקודת משיכה אחרת כדי להבין שהם מדברים על משהו אחר, לא אותם מקצועות ליבה שלימדו עד עכשיו, עכשיו זה כבר משהו אחר. לחבר אותם בסדר, הם יתחברו, אבל משהו צריך להלהיב אותם.
אנחנו מתחילים מלקחת את המורים ולשים אותם בתוך הסימולציה בדיוק כמו הילדים. כדי שהם ירגישו וילדים.
עכשיו, אהבתי את התשובה.
תודה.
אוקיי, והתגובות?
מטורפות.
כן? הם גם רוצים להתחיל להיכנס לעולם הזה?
השאלה הראשונה שלהם בדרך כלל, למה לא היה את זה כשהייתי ילד?
אוקיי. סגי, אני רוצה ממך שתיקח את זה מכאן, ותבנה לי פחות או יותר את שלבי הלימוד. זאת אומרת, מה לומדים בכל שלב? אמרתם שאתם מתחילים בכיתה ג', בוא נתחיל משם. מה הדבר הראשון שהם עושים?
אני חושב שהנחת הבסיס היא שאין ידע. אתה מתחיל ללמד לדוגמת רובוטיקה, מידע מאוד מאוד בסיסי או מאפס ידע.
אוקיי.
שבעצם אתה נותן להם את תוכניות הלימוד, משלב של באמת מה זה רובוטיקה, מכיר להם את העולם הזה, נותן להם קצת תרגילים ומידע שבעצם הם לא ידעו לפני כן. ולאט לאט אתה בונה את התרחישים ונותן להם קצת לגעת. כי כמו שאמרת, הילדים של היום צריך גירויים ברמה תמידית.
סגי, מה זה רובוטיקה?
רובוטיקה, אני חושב ש... קודם כל, אני מצליח לעשות את הקורסים שלנו, הם מאוד מלמדים. אבל רובוטיקה בכללי...
קיבלת ממני אתגר לפני כמה דקות לבנות לי ערכה כזאת, זה, אבל יאללה, מה זה רובוטיקה?
זה בעצם... נקרא לזה מערכת אוטומטית לחלוטין, שיודעת לבצע פעולות במקום בן אדם. אתה יכול ללמד אותו לעשות פעולות שאתה לא רוצה לעשות, כמו שציינת, למחוק את הלוח או לחבר את הקבלים שאתה נורא לא אוהב. רובוטים היום מגיעים לרמה שהם יכולים לעשות כמעט כל דבר במקום בן אדם.
המפקדת שלי לא תשמע מה שאמרת עכשיו, אבל בסדר, אוקיי. אוקיי. ולמה שאלתי אותך את זה? כי אני מנסה להבין איפה... נגמרת הטכנולוגיה ומתחילה הפתיחות, זאת אומרת, מתחיל הזוהר היותר משמעותי של הילד עצמו, איך הוא לוקח את היכולות שכבר נרכשו על ידו לפני בית הספר או גם בתוך בית הספר, והוא מפתח. בסופו של דבר, רובוטיקה זה מלאכה שבקצה שלה, תסכים איתי, היא מאוד מרובעת. אבל אנחנו מדברים עם ילדים שאמרת בעצמך, זה חומר ביד היוצר. תן להם להיפתח, תגיד לי איך עושים את זה.
אני חושב שזה מבחן התוצאה. כשהם רואים שהם מצליחים מאפס ידע בעצם לקחת רובוט אמיתי ולגרום לו לעשות...
סגי, אתה מתחמק לי מהשאלה. תן להם כדי שאתה תהיה מרוצה ממבחן התוצאה. מה אתה נותן להם בהתחלה?
גירויים. אנחנו מראים להם את התוצאה לאן אפשר להגיע.
אני רוצה לשמוע מהם הגירויים.
אני לא יכול לגלות לך.
תהיה נחמד, כיתה ג' בחייך, תעשה לי ספוילר.
אתה יודע, זה קיט של לגו של רובוטיקה, כן. הוא משהו מאוד מגניב, כאילו, בסופו של דבר.
נכון.
בסופו של דבר הוא יכול להסיע אותו בתוך הבית, ולגרום לו להביא לו דברים בלי שהוא יצטרך לקום מהכיסא. Mm-hmm. אז כשהם מבינים את התוצאה הסופית, הם נורא נרגשים ורוצים שזה כבר יסתיים, וללמוד לעשות את זה לבד.
אוקיי.
אז הם מתחילים משלב שבאמת אין להם ידע, בסוף יש להם רובוט עם תוכנה ביד שהם תכנתו, mm-hmm. והם גרמו לו לעשות X פעולות שלפני כן הם לא ידעו איך לעשות את זה.
אנסטסיה, בנקודה הזאת, אבל אנחנו תכף נתקדם בשלבים, צריך כאן לתת לגיל הזה אפשרות להתפתח באופן עצמאי. זאת אומרת, אוקיי, בנית רובוט, בוא תשכלל אותו. איך את זה לוקחים קדימה?
שוב מבחינה, אני אשים שנייה בצד את כל העולם החומרה, בסדר? אני אדבר רק על התוכנה, אני יכולה להגיד שלפני שבוע בדיוק, אנחנו עכשיו מתחילים עוד מעט תחרות של רובוטיקה וירטואלית, ולפני שבוע הבאנו פה ילדים של העובדים, כדי שהם יבדקו את המשחקים, ככה אנחנו עושים תמיד, ואחד המשחקים נקרא Factory Fiasco, שהוא בעצם מדמה סביבה של תעשייה. וברגע שהם סיימו לשחק עם המשחק, שהמשחק הזה בדיוק כמו שסיפרתי לך לפני כן, חלק מהשלבים זה יותר תסתכל ותנסה לחזות את העתיד, חלק תבנה מאפס, וחלק זה סביבה פתוחה לגמרי, זה פרויקט שאתה מרכיב, אתה מתכנן, ובעצם הרעיון שלך אמור להביא לתוצר סופי. ואז עשינו סיור במעבדה שאתה רואה מאחוריך, שנראית מאוד מאוד דומה. למשחק עצמו, וההתלהבות שלהם פשוט הייתה
בשמיים.
כן.
זאת אומרת, הגירוי הזה מאוד, מאוד פותח את הדמיון.
אני חושבת שהחיבור שלנו לעולם האמיתי, זה מה שנותן את הטריגר הכי משמעותי. כי יש הרבה משחקים והרבה פרויקטים או שהם דמיוניים מדי, בואו עכשיו תרים את החללית לחלל, או שהם משהו שבעצם בסופו של דבר לא קשור לכלום, כן? משהו שהוא לא יכול לקרות בעולם האמיתי, למשל, לא יודעת מה, בלון שפתאום נמצא בפנים בתוך המים ומנווט, כן? אז דווקא החיבור לעולם המציאותי, אם זה חקלאות, אם זה מחסנים, אם זה, לא יודעת מה, עולם התעופה, זה משהו שנותן את הגירוי האמיתי להם, כי הם יוצאים אחרי זה מהכיתה ורואים את זה קורה בתוך העולם שלהם.
אנסטסיה אוטקובסקי וסגי גבע, תשמעו, אנחנו עוד יכולים לשבת פה שעות, אבל צערי נאלץ להסתפק במגבלות הזמן הזה עם הדמיון שלנו. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
שלום דוקטור תמר אייגלר הירש ולגיא נבו מיכרובסקי מחברת פורפיוז. גם החברה הזאת נמצאת בחממת הפוד טק פרש סטארט בקריית שמונה. שלום לשניכם.
שלום.
שלום.
המחקר שאתם או החברה שלכם, התכלית שלה זה למצוא דרכים לייצור בשר מתורבת. אני בדרך הנכונה?
כן. אנחנו חלק מהתעשייה של בשר מתורבת. אנחנו פותחים טכנולוגיות שעוזר ליצרני של בשר מתורבת להגיע למוצר שלהם.
תראי, טכנולוגיה זה לא רק מכונה. כלומר, זה תהליך של פיתוח חלבונים, תאים וכל מיני כאלה. איפה אתם נכנסים?
אז זה קצת מורכב, בוא נגיד ככה. אנחנו חברה שמתעסק בחלק של התהליך שנקרא התמיינות ואיחוי בין תאים. זה אומר, כאילו, הסיפור של בשר מתורבת זה מתחיל עם תאי גזע. וצריך להפיק את התאים האלה, לגדל אותם בתרביות, ובזמן מסוים צריכים להגיד לתאים האלה שהם צריכים להתחיל תהליך של התמיינות. להפוך מתאי גזע לסיבי שריר.
אוקיי, צריך לעורר אותם.
בדיוק. ואנחנו נותנים להם את מה שנקרא הוראות, את החומר, שמפעיל את התהליך הזה של בניית סיבים.
אוקיי. גיא, יש לזה שוק לא קטן.
נכון. אני חושב שאולי שווה להגיד במילה מה זה בשר מתורבת. בשר מתורבת זה בעצם...
בשר שהולך להצגות תיאטרון.
כן, זהו, זה בא מהמילה תרבית טעים.
אוקיי.
וזה בעצם תחום חדש שמתפתח היום, והמטרה שלו היא לפתח תהליך תעשייתי, מה שבעצם לא עשינו עד היום, לייצור של בשר. עד היום אנחנו מייצרים בשר כמו שהאדם הקדמון גידל בשר. חיות, עם כל הבעיות שקשורות באיכות הסביבה, בתנאי המחיה והאכזריות של החיות, וכמובן ביעילות. זה מאוד מאוד לא יעיל, כל הדבר הזה. ומכיוון שיש צפי די ברור להכפלה של כמות הבשר שבני אדם יצרכו בשנת 2050, מבינים שאין דרך להמשיך לייצר בשר בצורה שאנחנו עושים אותה היום.
אוקיי.
אז בפעם הראשונה מנסים לענות על צורך שהוא צורך אמיתי, כדי שיהיה מספיק בשר לכולם, וזה לגדל בשר בצורה אחרת, בתהליך תעשייתי. זה בעצם המהפכה התעשייתית שרק הגיעה עכשיו לעולם של ייצור מזון בשר.
זאת אומרת, השוק הוא גם גדול, הוא כבר גדול עכשיו.
נכון.
ולפי מה שאתה אומר, הוא הולך ומתרחב.
נכון. אז הצפי הוא שעד שנת 2050, כמות הבשר שבני אדם יצרכו תוכפל. ב-2040 זה אומר גודל שוק של 1.8 טריליון דולר. היום זה סביב ה-1.2. אבל בעיקר יש פה נושא של מה שנקרא food security. מאיפה, האם יהיה מספיק בשר לאנשים? בשר מתורבת זה גישה שבה אנחנו מפתחים תהליך של מפעל, שבו מתא אחד אנחנו בסופו של דבר מייצרים סטייק. התהליך הזה הוא תהליך חדש, יש הרבה חברות סטארט-אפ בתחום, יש הרבה מאוד אתגרים שעדיין לא נפתרו.
אבל רוב, תראה, רוב התהליכים שלפחות אני מכיר, ואני מכיר לא מעט כאלה שכבר נמצאים שם, בעיקר באזור המרכז, הם מדברים על בשר מתורבת, בוא נגיד ברמה של הדפסת מנות, או ברמה של הכנת, כלומר, הכנה כבר של מוצרים מוכנים. נדמה לי שאתה מדבר על שוק אחר.
אז אנחנו, להבדיל מבשר שהוא בשר שמבוסס על חלבון מהצומח.
כן.
אנחנו מדברים פה על תעשייה שהיא בשר שהוא בשר אמיתי, שמגודל מתאים של בשר.
אוקיי.
יש פה הרבה חברות בארץ, ישראל היא אחת המובילות בעולם בתחום, גם לתחום של בשר, של עוף, בקר, גם דגים. ויש גם הרבה חברות בעולם, אבל כל החברות כרגע עדיין בתהליך שהוא תהליך של המצאת הטכנולוגיה, והאתגרים שעומדים מולנו הם גמלון שלה. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים לייצר במעבדה, או אולי אנחנו יודעים לייצר 10 המבורגרים, אנחנו צריכים לייצר מאות אלפים ומיליונים. איך עושים את זה?
שמדובר בחברות ענק כמו מקדונלד וכל ושותפיהן.
נכון. איך עושים את זה במחיר הנכון, ואיך עושים את זה שזה יהיה טעים ועם הרבה מאוד חלבון. ופה פרופיוז, אנחנו, עם הטכנולוגיה שתמר פיתחה, מביאים רכיב שמאוד עוזר לחברות שמייצרות בשר, להגיע למטרות האלה.
את רואה, תמר, הוא יודע מתי לכוון אלייך, גיא. אוקיי, תמשיכי מכאן.
אז הסיפור מתחיל שהייתי בפוסט-דוקטורט שלי במכון ויצמן, שבעצם עבדתי במעבדה של פרופסור אלתד צחור. המעבדה מתעסק בשריר נטו, שריר של הלב, שריר שלד, ואנחנו חיפשנו מנגנונים להסביר למה השריר של הלב לא עובר רגנרציה אחרי התקף לב.
אוקיי.
ובעצם כל הזמן עשינו השוואות לתאי גזע של שריר שלד, כי זה ההבדל. בשריר שלד יש תאי גזע, ובשריר הלב אין תאי גזע. ובעצם...
כלומר, יכול להיות שזה קשור בכלל לגיד? או שריר נטול גיד, אז הוא... נטול גיד, או בואי נגיד, שהוא נמצא, שהתפקוד שלו הוא שונה.
זה נכון לגמרי, התפקיד שהוא שונה לגמרי, הלב כאילו פועל, כאילו התפקיד שלו זה 24/7.
אבל הוא פועל אחרת
בכלל. הוא פועל אחר, אבל זה שריר, ויש לו את מה שנקרא, אותו origins, כאילו מבחינת העובר, הפיתוח של העובר. ובעצם מצאנו בשריר שלד, בתאי גזע של שריר שלד, מצאנו מגנון ביולוגי בתאים האלה, שמשפיע ממש על התהליך של ייצור סיבי שריר. בעצם מצאנו...
כשאת אומרת משפיע, הוא מזרז או מעט?
מזרז.
אוקיי.
אוקיי, אנחנו בעצם מצאנו שאפשר להוסיף חומר בתוך התרביות של התאי גזע של שריר, וזה בעצם גורם מה שנקרא סינכרוניזציה, וזה זה מתחיל תהליך באופן מאוד רובסטי של התמיינות ואיחוי. מה שקורה, תאים כדי לבנות צבעי שריר צריכים לעבור תהליך של איחוי אחד עם השני כדי לבנות את הצבעי שריר, כמו שאנחנו רגילים כאילו לראות ולהרגיש בנגיד סטייק שרואים את הצבעים, או בחזה אוף. מה שאנחנו אוכלים, שאנחנו אוכלים בשר, זה צבעי שריר.
כן.
אוקיי?
רגע, באיזשהו מקום גם, אולי אני טועה, תאי שומן לא נהפכים לתאי שריר, נכון?
נכון, תאי שומן זה סוג תא אחר לגמרי, אבל הוא חלק מבשר שאנחנו אוכלים, אוקיי. חלק נגיד אחוזים בודדים.
כן, כי אז אבל... אפשר היה לעשות את זה אחרת. אוקיי, אז אתם לוקחים את התאי שריר שלד, ומוסיפים להם איזשהו חומר, אבל לפני הכל פה היה צריך לשאול את עצמכם איך עושים את זה. אני מבין שזאת הייתה יכולה להיות שאלת המחקר, ואם את מסתכלת על שדה המחקר, אז הוא שריר לב ושריר שלד, אבל כשאת בונה את בואי נגיד, את תהליך הניסוי, צריך להוסיף איזשהו חומר לתא השריר כדי שיתפתח?
מבחינת ההיפתחות של העובר, או מבחינת
מבחינת ההיפתחות, כן, של התא.
אז בוא נגיד ככה, המנגנון שמצאנו זה מנגנון טבעי שקיים בתוך התאי גזע, בתוך העובר, או בתוך בן אדם, או בתוך פרה, אוקיי? זה מנגנון שקיים כדי לשמור על היכולת של האורגניזם לעבור רגנרציה אחרי נזק.
אוקיי. Okay.
מה שקורה שאתה הולך לעשות ספורט בחדר כושר, אתה שובר ואתה בונה בחזרה את השרירים שלך.
אוקיי.
Okay. ויש, זה המנגנון שיש לך תאי גזע, שהוא עובר באופן טבעי אחרי הנזק, כדי לבנות בחזרה את השריר שלך. התמיינות ואיחוי בין תאים לבנות את הצבעי שריר מחדש. ובעצם מצאנו את הדרך לעשות את זה באופן מאוד מאוד יעיל. כאילו, פשוט מוסיפים חומר בתוך התרבית, כאילו במצב שבשר מתורבת זה קורה בתוך הצלחת. אנחנו מוסיפים חומר מסוים, קוקטייל, ובעצם זה מפעיל מנגנון שנגיד, אם הדרך הסטנדרטית כרגע בתעשייה, נגיד לאוף, לדוגמה, אם זה לוקח היום שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה להתחיל את התהליך של התמיינות, בדרך הסטנדרטי זה לוקח 7 ימים, ואנחנו יכולים לעשות את זה תוך 48 שעות.
תראי, תמר, יושבת במשרד הבריאות גברת שאחראית על בריאות הציבור, דוקטור,
okay.
נדמה לי פרופסור היום, היא מתקשרת ושואלת מה זה החומר הזה, מה את עונה לה?
אז בוא נגיד ככה.
מה זה הקוקטייל הזה? כי זה... את לא קונה אותו בבר על החוף
זה נכון. קודם כל, אני לא יכולה להגיד לך נקודה מה יש בתוך החומר, זה מתחת הפטנט שלנו.
כן.
אני יכולה להגיד שזה לא חומר שהוא, אין לו חלקים שהוא מן החי.
אוקיי. Okay.
Okay, זה בלי חלבונים, בלי שום דבר, זה small molecules.
מולקולות קטנטנות.
נכון.
מה זה, צמחי אבל?
לא, זה סינתטי. יש כמה מהחומרים שלנו הם כן טבעיים, כאילו מה שנקרא מהטבע, וכמה אנחנו מוסיפים שהם סינתטיים. אנחנו כאילו בתהליך של הבדיקות רגולטוריות, אבל אנחנו... זה לא, בוא נגיד, משהו שאמור להיות בתוך התוצר הסופי. זה משהו מה שנקרא manufacturing aid. וזה אמור להיות מאוד, זה פשוט לא אמור להיות בתוך התוצר בסופו של דבר.
תמר וגיא, ברשותכם נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תראה, גיא פה ישאל, חוץ מאותה פרופסור, ישאל גם הרוכש, בכל זאת, ירצה לדעת מה זה.
התהליך הקיים של הלקוחות שלנו הוא תהליך שבו הם קודם כל מגדלים תאי גזע, גורמים להם להתרבות ולהתרבות עד שיש אוכלוסייה של מיליארדי תאים.
כן.
אחר כך הם גורמים לתאים האלה להפוך להיות תאי שריר, להתמיין.
אחר כך אתה לוקח אותם לחדר כושר.
אחר כך הם גורמים להם להתחבר ליחד לסיבים.
כן.
והנה יש לך שריר. אנחנו מוסיפים אותנו, את הקוקטייל של החומרים שלנו, מוסיפים במעבר בין גידול התאים, בפוליפרציה, ההתרבות של תאי הגזע, לשלב שבו הם עוברים את המיון. ומה שהלקוח שלנו, יצרן הבשר המתורבת, רואה, זה שאנחנו מורידים לו את העלויות בעשרות אחוזים, אנחנו מגדילים את כמות החלבון, כדי שזה יהיה בשר יותר מזין.
שנייה, אתה מוריד לו את העלויות בזה שאתה מפתח לו את החומר, כדי שהוא יגביר את מהירות ייצור התאים, או בזה שהוא מגדיל את הכמות שלהם?
אז גם וגם, קודם כל התהליך מואץ מאוד. מה שלוקח, כמו שתמר אמרה, כמה ימים, קורה בכמה שעות, תלוי באיזה סוג בשר מדובר. וזה כבר חוסך לו הרבה מאוד זמן ייצור, זה כסף. כל רגע שתאים נמצאים בתהליך הייצור, הם צורכים מדיית גידול, כמו המי שפיר שהם גדלים בתוכם.
אוקיי.
דבר מאוד מאוד יקר שתורם לרוב העלות של בשר מתורבת, אז אם התהליך שלך קצר יותר, אתה מן הסתם צריך פחות מדיית גידול, חיסכון משמעותי בכסף. ובגלל היעילות, מה שאנחנו בעצם גורמים זה מצב שבו אם גידלת X כמות של תאים, שזה 100% התאים שגידלת והשקעת בזה כסף וזמן, איתנו אתה מנצל במוצר הסופי מעל 90% מהתאים האלה, בלעדינו מספרים בעשרות אחוזים יותר נמוכים. זאת אומרת, יעילות.
אוקיי.
יותר חלבונים, בסוף יש לך יותר מסה של שריר שאתה מוציא, ובפחות זמן ובפחות כסף.
תראו, עכשיו זו שאלה סופית לשניכם. זאת אומרת, אנחנו פשוט לקראת הקצה. יש, החומר הזה הוא לא קשור לשום תהליך ייצור, או הוא לא נובע מתהליך ייצור של, לא של בשר, ולא של שום דבר אחר בעצם, שמוכר בתעשיות הבשר. הוא יכול לשמש באותה צורה, באותה איכות, באותו טיב, בבשר, דגים ועופות?
זו שאלה מצוין. כרגע אנחנו ראינו שזה עובד לפחות בארבע סוגי חיות, שזה עכבר, בקר, עוף וגם כבש. ואנחנו עכשיו בודקים את זה בדגים גם. ואנחנו חושבים שזה יעבוד.
מה אתה אומר?
בינתיים ראינו שזה עובד בארבעה...
כי עכברים לא אוכלים.
אבל הנה, חשבנו גם אנחנו, אבל יש חברה שעושה מזון לחתולים, מתורבת, אז מסתבר שגם לזה יש שוק, אבל נכון, זה בעיקר המודל מחקר.
מעכברים?
לחתולים.
כן, מעכברים?
מתאים של עכברים.
הבנתי, אוקיי.
זה מאוד גדול.
כן, מתורבת עדיין.
בדיוק, תרבותיים, שומעים מוצרט, בדיוק.
נהדר.
אז כן, אנחנו צריכים עוד להראות שזה עובד על דגים, אבל בסוף הביולוגיה מאוד שונה, אבל גם לא לגמרי שונה, בין דגים לבין יונקים. ואנחנו אופטימיים, אנחנו נראה שזה גם עובד שם.
אוקיי. מתי בערך תהיה עסקית? עסקית, ארגז, איך אתם מוכרים את זה?
אז העסקיות שלנו כבר בעצם קיימות, וכבר נמכרות ללקוחות שלנו. הלקוחות שלנו ואנחנו בשלבים ראשונים של פיתוח תהליך, וכמו שאמרתי, גמלון. אנחנו כבר ערוכים ומוכנים לספק להם כמויות, ואנחנו עובדים עם הרבה מהחברות בעולם כדי לגדול ביחד.
אוקיי. גיא הירש נבו, לא, סליחה, גיא נבו מיכרובסקי ותמר, דוקטור תמר אייגלר הירש. לפחות אני מקווה שאת השמות אמרתי נכון.
נכון.
אני ממש מודה לכם. תודה רבה.
תודה רבה.
Even if
I am in love with you, all this to say would speak to you. Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still in love. We skirt around the danger zone and don't talk about it. One man who watches from the wall, one mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny, but I am changing. Marlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher
with a sawdust dream. Don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. While Lena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Marlena watches from the wall. A mocking smile says it all. I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. While Lena watches from the wall, a mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. While Lena watches from the wall, a mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall.
לתמיר עיני וגלעד ורד מחברת Applied Materials. אמרתי את זה נכון, כולל המבטא האמריקני שלי. שלום לכם.
שלום, כן, מאוד אמריקאים צאתך.
שלום.
כן. שלום, אוקיי. זה הדבר האחרון שאני אוכל להגיד על עצמי. אתם בחברת Applied Materials, החברה הזאת אי אפשר בלעדיה בעולם. למה, תמיר?
בעצם כל הצ'יפים שמיוצרים בעולם עוברים, או לפחות רובם עוברים דרך המכונות של Applied Materials.
כי למה? מה הם עושים?
אז Applied עושה שני שירותים מרכזיים, אז בארצות הברית מפתחים מכונות לייצור צ'יפים, ובישראל יש חטיבה עסקית נפרדת שמפתחת מכונות לבקרת הייצור.
והחובה שזה יעבור את זה, גלעד, נועדה למה? לתת איזושהי אחידות בשימוש, זאת אומרת, לאחד את השימוש כלפי מוצרים אחרים, כלפי מערכות תומכות כמו חשמל וכאלה?
למעשה, יש תכנון עבור ייצור השבב, ואנחנו רוצים, החברה שלנו עוזרת לוודא שבזמן תהליך הפיתוח והייצור שלו, הביצוע הוא כמו התכנון.
אז אתם נותנים את שירות הבדיקה הזה, מה שנקרא בקרת איכות ועל איכות ותת איכות, אוקיי? לאיזה שבבים?
שבבים מכל הסוגים ועבור כל הצרכים. אם זה לניידים, מחשבים, כל סוגי המעבדים, זה בעצם כל שבב, רוב השבבים שמיוצרים בעולם עוברים תחת המכונות שלנו.
תראה, גם אם ננסה לקמת את המספר הזה, נדמה לי שמספר האפסים שם הוא עצום. אז מה שולחים לכם? תמונות של ערימות או מה?
אז למעשה אנחנו מקבלים תמונות של השבב, שהוא מיוצר משכבה על גבי שכבה, ואנחנו, כאשר אנחנו מקבלים את התמונות האלה שמיוצרים על ידי מיקרוסקופ אלקטרונים, אנחנו צריכים לבצע מספר משימות, כמו רגיסטרציה, סגמנטציה ומדידות שונות, שהלקוח שלנו מעוניין בהם.
תרגם לי את העניין הזה לעברית מדוברת.
למעשה, עבור הבקרה, אנחנו צריכים לבצע מדידות שונות כדי לוודא...
כלומר, לראות את השכבות ולבדוק שזה באמת מתאים לפרופיל הייצור?
שזה מתאים לתכנון, וכדי שבסוף...
ככה קוראים לזה, אתה יודע.
כן, כן, כדי שה... השבב יעבוד בצורה הראויה וכמו שתכננו אותו.
תמיר, תכמת לנו את זה במספר ליחידות זמן, נניח מיליון בשעה, שני מיליון בחצי שעה, כי זה, אתה יודע, זה מיליוני שבבים שמיוצרים בכל העולם. אתה יודע מה, באיזה סדר גודל? לא, באמת, כי אתם מגיעים אליכם בטח עשרות תמונות כאלה ביום, כמה אתם עושים אותם?
בעצם תוך סדר גודל של כמה שניות מתקבל שבב ועבורו כבר יש איזושהי מדידה. Mm-hmm. זה תהליך של כמה שניות. במערכת שלנו יש סדר גודל של לדעתי יכולת לאבד 300 שבבים כאלה במקביל.
ואז זאת אומרת ש... גודל,
עבור מכונה אחת.
היצרן... יש הרבה מכונה. היצרן מקבל בחזרה את התמונה עם V או X?
היצרן מקבל מדידה, מספר, mm-hmm. לפחות עבור המערכות שאנחנו עובדים עליהן במערכות המטרולוגיה, mm-hmm. שבעצם יכולות להגיד מה הרוחב של פוליגון מסוים או אזור מסוים בתמונה.
הנה,
מה...
נכנסת, זה, נכנסת לעוטף עזה. אוקיי. ואז הוא גם יודע איפה, אם יש תקלה, אז איפה היא נמצאת?
אז יש מערכות שעוסקות באמת בזיהוי תקלות. יש מערכות שעוסקות במדידה, זה התחום שלנו, העולם של המדידות, של המטרולוגיה, ובעצם צורך העניין, אחת המדידות המפורסמות נקראת מדידת אוברלי. אז אם יש לך בעצם שבב שמורכב מעשרות של שכבות, ואתה רוצה לדעת מה המרחק בין שכבה, נגיד 3-4, אז למעשה אתה עושה את מדידת האוברלי, ואתה יודע, אתה מקבל את התוצאה של המדידה, כאשר השאיפה שהמדידה תהיה אפס. זאת אומרת שהכל יהיה מדויק, ואנחנו מדברים פה על רמות דיוק של מתחת לננומטר.
נדמה לי שאם תסתכל על זה בשבבים, אנחנו מדברים על זה במיליוניות של מיקרונים כאלה, לפחות מבחינת הצורך באטימות שלהם. אוקיי. את היכולת הזאת, איכשהו, במחקר, תרגמתם ליצירת תמונות בצורות קצת אחרות. מי מכם רוצה לתת את הכותרת?
אז אנחנו עסקנו במסגרת העבודה גם במחקר אקדמי. עסקנו בבעיה של הסרת צל מתמונות. הבעיה הזאת היא בעצם היא בעיה נפוצה, הרי צל יש לנו כל יום במהלך כל שעות היום, וכשמצלמים תמונות הצל מהווה רעש בכל מיני אפליקציות.
אתה מדבר על איזה תמונות? כי יש צלמים שזה האומנות, זאת האומנות שלהם, כלומר לעשות משחקים של אור וצל, ואז האובייקטים מחויבים להטיל איזשהו סוג של צל, וההחזר הוא חלק מהמוצר האומנותי הסופי.
נכון, אז צילום זאת אומנות, ואנחנו לא רוצים לפגוע באומנות, אבל עבור הרבה צלמים, גם שהם לא צלמים מקצועיים, צל הוא מהווה גורם מטרד. תחשוב שעכשיו מישהו מצלם אותך ובגב שלו יש את השמש, ובעצם הצל מוטל לתוך התמונה, אז זה לא משהו שתכננת שהוא יצלם, אבל הוא שם, אז זה נגיד משהו שנוכל להסיר באופן אוטומטי, במידה ויעשו שימוש באלגוריתם הזה. עוד צלו גם מהווה רעש בבעיות אחרות, לצורך העין מעקב אחרי הולכי רגל, אז צל שיכול להיות מוטל בין הולך רגל אחד לשני, יכולים לזהות אותם בתוך הולך רגל אחד ולא שניים.
אתם עשיתם את זה ביחד את המחקר?
כן, העבודה נעשתה בצורה משותפת, בהנחייתו של פרופסור שי אבידן ובעידוד Applied Materials, שנתנו לנו יום בשבוע לעבוד עבור מחקר אקדמי, שלא חלק מהעבודה.
כולם קיבלו את הקרדיטים, עכשיו ספרו לי קצת על המחקר, ממה מתחילים את זה? הייתה איזושהי שאלת מחקר, או שאמרתם, זאת הבעיה, אנחנו הולכים להתמודד איתה? נניח?
רגע, לגבי הקרדיטים, אני רק אוסיף גם את אפרת אימר, שעבדה איתנו באופן צמוד, שהיא הייתה סטודנטית באוניברסיטת תל אביב.
קיבלה. אוקיי, ולגבי ההתחלה של המחקר, זה מתחיל מבעיה, שאלה, או זה מתחיל ממה שאתם אמרתם, יאללה, בואו נעיף את הצל.
אז הרקע הוא קצת יותר ארוך, אז אני למעשה אחרי שלמדתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, רציתי לקבל עוד איזושהי התנסות יותר עמוקה בבעיות של בינה מלאכותית, אז חזרתי לקורס באוניברסיטה של פרופסור רג'ה ג'יריס, ובמסגרת הקורס עבדתי על פרויקט. שם הכרתי למעשה את אפרת שהייתה שותפה מלאה לדרך ולעבודה, ושלא כמו תלמידים רגילים, ביקשתי מהמנחה לתזה שלי שייתן לי רעיון לפרויקט, ומטרה מראש הוא יהפוך להיות למחקר אקדמי, וכך היה, הוא נתן את הרעיון לעשרה צל מתמונות, שזה תחום שמעניין אותו.
כלומר, הוא נתן לכם רקע מחקר, נכון גלעד? ומשם הייתם צריכים לקחת אותו? הצבתם איזושהי שאלת מחקר, שוב אני שואל, כי בקצה משם הכל מתחיל.
אז למעשה, תמיר ואפרת התחילו לעבוד על הפרויקט כחלק מהקורס.
ואתה?
ואני הצטרפתי כשתמיר הגיע ל-Applied Materials, ואני כבר עבדתי פה, אז, אז בעצם התחלנו לעבוד על זה יום בשבוע, ואני הצטרפתי אל המחקר.
אתה הטלת צל על תמיר, והוא רוצה להסיר אותו, אני מבין. אוקיי, ולאן לקחתם את זה?
אז למעשה בדקנו מגוון אפשרויות, למעשה כי בסוף אתה מתחרה במאמרים אחרים שפורסמו כבר, ואתה רוצה גם לעשות את זה בדרך שונה, וגם לקבל תוצאות טובות יותר על מאגרי תמונות שכולם נבחנים עליהם.
אוקיי.
ואנחנו לקחנו את זה, חילקנו את העבודה לשני חלקים. עבדנו עם שתי רשתות נוירונים.
כלומר, אם אנחנו מסתכלים על שדה המחקר שלכם, שעליו אתם מבצעים אותו, זה איזה שהם אלבומי תמונות, אני מניח שלא משפחתיים, אבל משהו כזה.
כן, okay. כל מיני מצבים שונים שבהם יש לך תמונה. בעצם עבדנו על מאגר תמונות שבו יש כל תמונה, היא בעצם זה שלשה.
רגע, נדגיש. נדמה לי שאתה מדבר על תמונות דיגיטליות כבר. זאת אומרת, לא תמונה שאתה רואה על, על נייר.
נכון, מדויק. אנחנו עובדים על תמונות דיגיטליות בלבד. כאשר היה לנו במאגר התמונות באזור 1800 תמונות שהן טריפלט, בעצם כל אחת מהתמונות מחולקת לשלוש. תמונה עם צל, תמונה ללא צל. ומסכה, שזה בעצם תמונה של בינארי, של שחור לבן, שמסמלת איפה יש צל בתמונה.
אוקיי.
Okay. ועבדנו עם שתי רשתות נוירונים, שהרשת הראשונה, התפקידה היה לזהות איכן יש צל, בעצם לקבל את התמונה עם הצל ולהוציא מסכה.
רגע, מה היא רואה? היא רואה, איך קוראים לזה, פיקסלים שחורים או פיקסלים בצבע יותר כהה?
אז התמונה בכניסה זה ממש תמונה, נגיד רואים רקע של דשא, וחלק ממנו מוסתר על ידי איזה אובייקט, לדוגמה מטריה, אז רואים צל באותו אזור.
אוקיי.
והחלק, התפקיד של הרשת הראשונה זה לזהות איכן הצל. בעצם לקבל מסכה בינארית שאומרת שחור אין צל, לבן יש צל.
אוקיי, ואז תמיר, אתם שמים אנטי-מחיקון, לא אנטי-מחיקון, בדיוק ההפך מאנטי-מחיקון.
ואז אחרי שאנחנו יודעים למעשה איפה יש צל, יש שלב שני שבעצם אנחנו יודעים לשחזר את אותו אזור מצולם, כאילו לא היה שם צל. זאת אומרת, אם היה שם דשא...
נדמה לי שזאת הבעיה העיקרית, משום שאם אתה מצלם בן אדם, נניח על רקע של עמוד פרסום, אז אתה רואה את הצל רק על עמוד הפרסום, אבל אז אתה לא יכול לשחזר אותו ביחס לסביבה שלידו.
כן, אז הקושי הוא באמת לדעת מה היה המשטח מתחת. אז, אז זה אחת הבעיות שהתמודדנו איתה, ולשמחתנו, האלגוריתמים שמבוססים רשתות נוירונים יודעים לעשות את המסקנות האלה בצורה נכונה.
מה שהם עושים, הם מבליטים את הרקע או מקהים את הצל, או מקהים את ההטלה של הצל?
הם מבהירים את אזור הצל והופכים אותו לאזור טבעי, כאילו לא היה שם צל מעולם.
גלעד, זה לתמונות או שזה גם, אני יודע מה, לטיק טוק, לסרטונים, דברים כאלה?
אז למעשה, בכל סוג של אפליקציה, היינו רוצים שזה ישתלב כפיצ'ר, כאפשרות, כי... כמו שתמיר הסביר קודם.
אבל אז אתה צריך, אתה יודע, קשרים עם, לא איתי, אלא עם מה שנקרא יושב במרומים שקוראים לו צוקרברג, או איך קוראים לו בזוס, כל מיני כאלה.
לא, זה נכון. אז זהו, אנחנו לא חיוונו לשם, גם בכתיבת המאמר גם פרסמנו את הקוד שלנו, ובעצם כל אחד שרוצה להשתמש בו יכול להוריד אותו, הוא נמצא בגיטה.
מה, עד כדי כך אתם, לא, זה לא תמימות של ישראלים, נכון?
לא, כן, אבל זה נהוג בעולם הזה, כי גם ככה אפשר...
מה אתה אומר? זאת אומרת, אני יכול להוריד את זה כבר לטלפון שלי?
אז לא ברמה כזאת, אתה יכול להוריד את זה אבל למחשב, ולקחת תמונות משלך, ולאמן את הרשת על תמונות שלך, או לבחון עם התוצאות שלנו.
אתה יודע, בהתחלה אני נחמד, מאמן את הרשת, אחר כך אני רושם פטנט.
זה נכון, אבל להיות שאנחנו הבנו, המטרה הייתה המחקר האקדמי, והפרסום של המאמר, אז זה גם נהוג בעולם, וגם ככה מאמרים אחרים יכולים לקחת את העבודה שם ולנסות להתקדם ולפרסם בהסתמך על החלק שלה.
אז התוצאה הסופית עם היישומון לוחסן אפליקציה שנכנס, שאמור להיכנס לאביזרי צילום או מה?
אז זאת אפשרות באמת להכניס את זה לאביזרי צילום, או בנוסף הרבה אלגוריתמים של עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת יכולים להיעזר בזה.
תראה, אתה מספר לי על הכוונה לכיוון מעצבים גרפיים, אבל נדמה לי, תמיר, שאתם מכוונים למקום קצת יותר מזה. נניח לצילומים חיים, לצילומים של אירועים או דברים כאלה.
כן, אז בעצם וידאו מוכל... מורכב מאוסף של תמונות, אז אם אנחנו פותרים בעיה עבור תמונה, אנחנו יכולים לפתור באופן דומה בעיה גם עבור וידאו. ואני מאמין שהעולם...
אני אצטרך למשוך לך מהפה, לאן אתם מכוונים את זה, או שאתה תגיד את זה באופן עצמאי, איך זה עובד?
אז מה, לאן...
נניח, תראה, אירועים שמצולמים באופן חי, זה בדרך כלל או אירועים ספורטיביים, או אירועים מלחמתיים, או אירועים פוליטיים, או אירועים, נניח, הופעות או דברים כאלה.
אוקיי, אז לצורך העניין, יש חברות שמפתחות מערכות להפקה אוטומטית של שידורי ספורט.
אוקיי.
ושם למעשה רוצים להפיק שידור ספורט ללא מעורבות של בן אדם, כאשר המצלמה מקבלת את כל ההחלטות בעצמה.
יותר זול.
כן, לא צריך יותר זול וגם עובד בהרבה מקומות בעולם, בהרבה מדינות. ולמעשה הצל מהווה גורם רעש. אם עכשיו אתה רוצה לדעת לזהות במדויק איפה נמצאים האנשים, לפעמים הצל גורם לך לחשוב שזה חלק מהדמות. ושם, בגלל שעושים את ההפקה הזאת אוטומטית, הכל חייב להיות מדויק. אז גם עבור אפליקציה כזאת, האלגוריתם הזה יכול לעבוד.
אתם כבר בקטר?
אנחנו לא בקטר, אנחנו לא מסחרנו את זה, אנחנו רצינו לקדם, להתנסות בבעיה מדעית ולקדם את המדע, ושמחנו גם שהחברה אפשרה לנו, שאפלייד בעצם אפשרה לנו לעשות את ה...
יש איזשהו סיכוי שמתישהו נראה את זה במכשירים שגרתיים שמשתמשים בהם?
אני מאמין שכן, אני מאמין שנגיע לשם. אמנם לא הגענו לקטר, אבל הגענו ל-CVPR, שזה כנס בינלאומי... שהתקיים השנה בניו אורלינס בארצות הברית. זה כנס שמתעסק בבעיות של עיבוד תמונה ובינה מלאכותית.
גלעד, שאלה אחרונה. חברת זום, או טימס, או כל אלה, שאתה יודע, בתקופת הקורונה היו מלכות השוק. כבר הצעתם להם את זה?
אז עדיין, איתם לא יצאנו לדבר.
אבל עם מי כן?
לא, אז באמת כמו שנאמר, אנחנו לא חיוונו למוצר, אלא עבור המחקר האקדמי, הפיתוח האישי שלנו וההתנסות והרצון לתרום לעולם האקדמי.
הרי אני מסיר בפניכם את הכובע. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, גם לבוא להשתתף כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? דג טעים ועסיסי מהמעבדה לצלחת.
בעתיד, כשאתה תגש לסופר ותרצה לקנות דגים, אז יחד עם הדגים הקפואים שמגיעים עכשיו מנורווגיה ומכל מיני מקומות אחרים בעולם, תהיה לך גם אפשרות לקנות את המוצרים שלנו, שיהיו בעצם מבוססים על תאי דגים. זאת אומרת, אנחנו מגדלים תאים של דגים ותאים מגוונים שמייצגים רקמות שונות.
וגם...
איזה מגניב היה יכול להיות אם היינו יכולים לשלוט איפה יופיע פיגמנט בצמח, ובעצם לעצב את הצמח לכל מטרה, רצון, חג, אירוע.
אז מסתבר שאפשר, ובסוף מחקר על תכני טלוויזיה דרך העדשה של היהודים באים.
גם תוכנית טלוויזיה בעצם טקסט, שאנשים, יש נשים וגברים שכותבים אותו, ויש אנשים שצפים בו, ולא תמיד למה שהתכוון המשורר או המשוררת, זה מה שהקהל מבין.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.